רוצה ברשותכם אולי גם אפילו יותר להרחיב את זה, מי שיש לו רואה את התשובה זה יכול לעזור. פרק י' פסקה ג' ופרק י' פסקה ה', בסדר, מי שיש לו רואה את התשובה זה יכול לעזור. אז מה בעצם דיברנו? אני אגיד אולי, אני אדבר רגע בשפה של רב צוקרמן אם אפשר. אנחנו יודעים שיש שתי בחינות, יש מדרגת בורא ויש מדרגת נברא. מדרגת הבורא היא מדרגת אינסוף, נדבר בשפה של הרב צוקרמן. מדרגת נברא היא מדרגה סופית, ולכן אדם חי בעולם הזה במדרגת נברא. מה ההשלכות של זה? ההשלכות של זה שהוא חי בגבולות, ואז כל הכלים שדרכם הוא נפגש עם המציאות, השכל, הנפש והגוף, שכל הכוונה, הבנה, תודעה, נפש הכוונה, רגש, רצון, מידות וכו', גוף, פעולות, מעשים, אז הכלים שדרכם האדם נפגש עם העולם הם בגבולות גזרה של בן אדם, גבולות גזרה מוגבלות, מוגבלים. אבל כשאדם עולה למדרגת בורא, כמה שהוא יכול בעולם הזה, הוא לא יהפך להיות בורא, ולא יהפך להיות מלאך כמובן, אבל בורא בנברא, אין סוף בסוף, יש לנו הרב צוקרמן, אז הוא משתחרר מהסופיות, הוא משתחרר מהגבולות. הוא לא חי את הכאן ועכשיו, הוא לא חי את השטחי, את החיצוני. ובעצם מושג התשובה, כפי שהרב מגדיר אותו, ונעמיק בזה יותר קצת אולי, מושג התשובה, כמו שראינו בפרק ת' פסקה ב', אופק ההבטה מתרחב על ידי התשובה. כלומר, כמו שאמרנו, הנברא לא יהפך להיות בורא, אבל האדם מצליח להשתחרר באופן מסוים מהגבולות. ואז בניגוד למבט של הנברא שחי את הכאן ואת העכשיו, את השטחי ואת החיצוני, כשאדם עושה תשובה, הוא עולה בעצם למקור האלוהי, ואז ממילא הוא עולה באיזושהי מידה למדרגת בורא, ואז הוא לא רק רואה את הכאן, הוא רואה עבר הווה בעתיד, הוא לא רואה את החוץ, הוא רואה גם את הפנים, הוא רואה את המגמה וכולי, זה הדרך. זה בעצם פחות או יותר מה שדיברנו פעם שעברה. אופק ההבטה מתרחב על ידי התשובה, כי מושג התשובה הוא מושג של בעצם להתעלות כמה שניתן בעולם הזה למדרגת בורא בנברא, בלשון הרב צוקרמן, אין סוף בסוף, ולא להיתקע במדרגת הסוף. בסדר? כמובן, מתוך ההבנה הזאת שכשאדם עולה מנברא לבורא, אז הוא נעשה יותר כולל, יותר שלם, ממילא מתרחב לו אופק ההבטה. ממילא כל המציאות כולה היא נראית לו כעולם אחד, כאחדות אחת וכו'. אז לפני שנתחיל את פסקה ג' בפרק י' ב', אני רוצה להעיר ברשותכם עוד הערה אחת מפרק י' ב' פסקה ה'. אם יש לפניכם ספר זה טוב, אם לא אז אני אגיד בעל פה. אז זה נקרא תשובה. עכשיו, מה זה חטא בעצם? מה מייצר החטא? כלומר, אם תשובה שווה לעלות מנברא לבורא, מאינסוף לסוף, מפרט לכלל, ממוגבל לבלתי מוגבל, אופק ההבטה מתרחב, אז מה זה בעצם חטא? חטא שווה ירידה מעולם של בורא לעולם של נברא. חטא שווה הניתוק, שאדם מתנתק ממקורו, זה נקרא חטא. כן? אדם לא מגלה ברצונו את רצון השם, אם אלה הוא ירד ממדרגת בורא למדרגת נברא. ואז יש לזה השלכות מאוד חמורות, ותכף נראה מה השלכות. אבל לפני כן, פרק י' פסקה ה', בשעה שאדם חוטא הוא באלמא דפירודה, נקרא טיפה, ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו, והרע הוא רע בפני עצמו, ויש לו ערך רע ומזיק. ואז כשהוא עושה תשובה, וכשהוא שב מאהבה, בעיקר שובה מאהבה, אולי תכף נדבר גם על זה מספיק, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמא דייחודה, אלמא דפירודה מול אלמא דייחודה, שהכל מתארגן בו לחטיבה אחת. ואז מה ההשלכה היסודית של הדבר הזה? ובקישור הכללי אין שום רק כלל, כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו ולהרים עוד יותר את יקרת ערכו, ובזה נעשים הזדונות לזכויות ממש. רוצה להסביר את המושגים האלה רגע. הגמרא קוראת לעולם שלנו אלמא דשיקרא. אם הייתי שואל אדם, בוא נשאל, מה אכפת לנו? מה השם? בצלם. איזה שיעור? יופי, בוא, קודם כל בהצלחה. ב', תגיד, למה העולם שלנו נקרא אלמא דשיקרא? מה אתה חושב? מה? דבר בצלם, דבר חופשי. אפשר גם להגיד לנו לא נכונים, הכל בסדר. מישהו רוצה לעזור לבצלאל מהעולם שנקרא עולם השקר? איזה שקר יש בעולם? חברים, אתם חייבים לענות על זה, נו. איך? כלומר, אז מה השקר של העולם? איך? אני אומר, חבר'ה, אתם יותר פלפלנים בשבילי. אני אומר פשוט, אתם אומרים טוב, אני מתרגם את זה במילים יותר פשוטות, פחות מסובכות משלכם, בסדר? העולם שלנו נקרא אלמא דשיקרא, כי יש בו חומר, והחומר מבלבל אותנו, כי הוא תופס לנו את מרכז התודעה והנפש והחיים. כן או לא? זאת התפיסה המקובלת? שהעולם שלנו נקרא אלמא דשיקרא, מה השקר הגדול של העולם? החומר. ואז מה ההשלכה של המשפט הזה, של ההבנה הזאת? שהחומר הוא האויב שלי. אם החומר הוא זה שמבלבל אותי ואני נמשך אליו, אז הוא מטעה אותי מהדברים האמיתיים הנכונים, אז החומר נהפך להיות אויב, ואז אני מתחיל להילחם בחומר. ואז הגעתי לישיבת דרות כמשל, ואני עכשיו רוצה לעשות תשובה, להתעלות לעולם של תשובה, והעולם הזה שהוא מפריע לתשובה הזאת נקרא למד שיקרא, כי יש בו חומר. אז אם כן, אני עכשיו מתחיל להילחם בחומר, וכל התופעות הרבה פעמים ההזויות והדמיוניות של אדם שרוצה להתפתח מבחינה רוחנית בתחילת דרכו, רואים את זה בעיקר אחרי חוזרים בתשובה, שהם נכנסים לאיזה שהם סרטים שהחומר הוא אויב שלהם, ואז הם אלה מתנתקים מכל החומר לכל הופעותיו, וחיים כאילו באיזה אופוריה רוחנית, עד שהם מתרסקים, קוראים לזה אורות, כיבוי אורות, ככה קוראים לזה. בסדר? יפה. אבל זה לא נכון. כלומר, כל מה שאמרנו עכשיו זה לא נכון. כלומר, העולם שלנו נקרא על פי הגמרא אלמא דשיקרא, לא כי יש בו חומר. את החומר הקדוש ברוך הוא ברא, ואם הוא ברא אותו וברא אותנו ככאלה עם חלק כזה באישיות שלנו, אז הקדוש ברוך הוא חפץ בזה. אז למה העולם הזה נקרא אלמא דשיקרא? כי על פי הזוהר הוא נקרא אלמא דפירודה. כלומר, תורת הנגלה הגמרא תקרא לעולם שלנו אלמא דשיקרא. תורת הנסתר, שהיא בעצם הפנים של הנגלה, הרי מה זה נסתר? יש נסתר וגלוי, נכון? הגלוי זה החוץ, מה שרואים, הנסתר זה הפנים. עכשיו, זה לא שני מקבילים, אלא זה שני עיגולים, זה לא שני קווים מקבילים, יש נגלה ונסתר, אלא הנסתר הוא העיגול הפנימי של מה שמסתיר אותו, זה העולם הגלוי, העולם החיצוני. לכן הזוהר הוא העומק של הגמרא. זה לא שני קווים מקבילים שלא נפגשים, אלא זה עיגול בתוך עיגול. צריך להבין את זה. בסדר? פשט, רמז, רסוד, פרדס. פרדס זה לא יש את הפשט, יש את הפשט, קו ראשון, למעלה מזה רמז, למעלה מזה דרש, למעלה מזה סוד. זה טעות המבט הזה. מה פתאום? זה טעות. אלא הפשט הוא המעגל החיצוני, בתוך המעגל החיצוני יש מעגל יותר פנימי רמז, בתוך זה יותר פנימי דרש, בתוך זה יותר פנימי סוד. אם כן, הסוד הוא עומק הפשט. לא הבנו סוד, לא הבנו פשט. זאת האמת. ולכן, העולם הנסתר הוא בעצם הפנים של העולם הגלוי. בסדר? ולכן כשהזוהר אומר שהעולם שלנו אלמא דפירודה, זו הסיבה האמיתית למה העולם שלנו נקרא אלמא דשיקרא בגמרא. כלומר, מה השקר הגדול של העולם? השקר הגדול של העולם זה לא שיש חומר, אלא השקר הגדול של העולם שאנחנו לא רואים את האחדות של בין כל הצדדים שבבריאה, למשל בין חומר לרוח, למשל, זה השקר הגדול. אנחנו לא מזהים את המקור האחד, לא מזהים את המגמה האחת, ולא מזהים את הקשר בין כל החלקים הכלולים ביסוד הזה, במקור אחד ובמגמה אחת. זאת הבעיה, זה אלמא דפירודה, שאנחנו תופסים את המציאות כפרטים פרטים, יש לנו את פה בינה נעונה. זה השקר הגדול. זה שבמקום לראות את העיקרון, את הכלל, שמנו הכל מתחיל, אליו הכל שואב, מלא את הקשר, את כל החלקים, כל הפרטים הם ביטויים של אותו כלל, אנחנו חיים בשקר שכל פרט עומד בפני עצמו, סב לסב, קו לקו. זאת הבעיה. ולכן מדרגת בורא היא אלמא דייחודה, השם אחד ושמו אחד. מדרגת נברא זה אלמא דפירודה, עולם הפירוד, עולם הפרטים. אז כשאדם חוטא, תודה רבה, כשאדם חוטא, מה הוא עושה? חוזר שוב למילים של הרב סוקרמן, הוא יורד מעולם אינסופי לעולם סופי, ממדרגת בורא למדרגת נברא, ממדרגת אחדותה או ייחודה למדרגת פירודה. זה אלמא דשיקרא, לא להתבלבל. החומר הוא לא אויב שלנו, ארוחת בוקר זה לא אויב של בחור ישיבה. בסדר? המיטה בחדר זה לא אויב של בחור ישיבה. זה לא אויב. החברה זה לא אויב. העולם שמתוך אנחנו חיים הוא לא אויב. צריך לדעת איך לקשת אליו נכון, מתוך המקור האלוהי, כמו שאמרנו מקודם. לכן אומר הרב, שימו לב, יש לזה השלכה מאוד חשובה להבנה הזאת. זה אופק החיים, זה האופק. האופק זה, אני רק רוצה להעמיק את פעם שאמרו, האופק הוא לעלות לאלמא דייחודא. לצאת מהשטחי חיצוני מאלמא דפירודא. במילים אחרות, לצאת מהפרט להתקלל בכלל. לא רק כלל ישראל, אלא כלל ההוויה. בסדר? עכשיו, מה ההשלכה של הדבר? יש לה השלכה מאוד חשובה. אומר הרב, בשעה שאדם חוטא הוא באלמא דפירודא. כי זה חטא, חטא שווה חיסרון. מה החיסרון? התנתקת מהמקור, באופן מסוים. התנתקת מהמקור, אתה ירדת ממדרגת בורא למדרגת נברא. ירדת מכלל לפרט, מייחודה לפירודה. אז אתה חי עכשיו פירודה, אתה חי פרטי. ואז מה? עכשיו שימו לב מה ההשלכה החמורה של הדבר הזה. בשעה שאדם חוטא הוא באלמא דפירודה, ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו. עכשיו יכול להיות שחלק מהפרטים שבחיים שלנו, נגיד בדינות, הם פרטים לא חיוביים. הרב קורא לזה רע. פרטים לא הכי חיובים בעולם. יש דבר, יכול להיות דבר כזה. ואז, אם כל פרט עומד בפני עצמו, אז גם הרע עומד בפני עצמו. אז גם הקלקול עומד בפני עצמו. אז גם החיסרון עומד בפני עצמו. ואם יש לאדם הרבה פרטים כאלה בחיים, והרבה חלקים כאלה בחיים, של פרטים מתוך מבט ומדרגת חיים נמוכה, לא נכונה, של אלמא דפירודא, כלומר של חטא, אז הוא יכול להגיע לייאוש גמור, כי הוא רואה את החלקים הפרטיים הרעים האלה, הוא אומר, רגע, מה הייתי? לאן זה הולך הדבר הזה? ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו, והרע הוא רע בפני עצמו, ויש לו ערך רע ומזיק. ברור? א', זה רע, כי אני לא רואה את המקור החיובי ואת המגמה החיובית, לא רואה את הקשר שלו לכל הכולל הזה. ב', ברור שהרע עומד בפני עצמו והוא לא חלק מן הטוב, ברור שהוא מזיק. אז א', הרע מבחינת ההגדרה שלי אותו הוא רע, ובית הרע מבחינת התוצאות שהוא פועל במציאות הוא מזיק, ברור. אבל הוא כשהוא שב מהעבר, תשובה מהעבר, רב כותב בכמה מקומות שהיא תשובה שבאה מתוך השכל. אהבה גימטריה אמוך, כן, כרמוד השנים, אהבה גימטריה אחד. יש הבדל בין תשובה מהירה, תשובה מהעבר. תשובה מהירה זה ריחוק, אני עושה תשובה כי אני מפחד מאיזושהי תוצאה. אבל זה לא באמת שאני מבין את המשמעות ומזדהה ושייך למשמעות הזאת. לא. אז אני, גם כשאני עושה תשובה, מהירה, אני עדיין רחוק. אין קשר ביני לבין בורא. באמת. תשובה מהעבר או מהרב, זה תשובה מתוך הבנה שכלית. מתוך הבנה שכלית מתעוררת הזדהות, ואז מלא שייכות, חיבור, עמד למטר אחד כמשל. אז רק בתשובה מהעבר, זה נקודה מאוד יסודית, רק בתשובה, צריך להעמיק בזה מאוד, רק בתשובה מהעבר, אדם עולה לאלמא דייחודא. תשובה מהירה אדם לא עולה לאלמא דייחודא. מה זה תשובה מהעבר? א', הבנת השכל, ב', הפנמה בנפש, ג', שייכות, אחדות, כמה שאפשר. לכן תשובה מהעבר היא כל כך יסודית, היא כל כך חשובה, ולכן גם זדונות נהפכים לזכויות, זה קשור למשך הפסקה פה, תכף נראה. וכשהוא שב מהעבר, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמא דייחודא. כי אם זה יראה, אז זה ריחוק, אז אין ייחוד, אין יחד, אין אלמא דאחדותא. אנחנו עדיין מפורדים, אלא מה? אני עושה את מה שאני עושה, לא כי אני רוצה את קרבת אלוקים, אלא כי אני מפחד על התוצאות ביחס אליי. ריחוק. אז אני לא מאוחד עם הבורא בכלל. אני דואג לעצמי, לאינטרסים שלי, וכו'. יש הרבה מה להעריך בזה. וכשהוא שב מהווה, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמא דאחדותא. ואז מה? ואז באלמא דייחודא פתאום קורה דבר מופלא מאוד, אופק החיים מתרחב, חוזרים לשבוע שעבר, הכל מתארגן בחטיבה אחת, בהרמוניה אחת, באלמא דייחודא. וכשהוא שב מהווה, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמא דייחודא, כמה שמתנוצץ, שהכל מתארגן בו לחטיבה אחת. ואז מה? ואז גם החלקים הרעים, הם מצטרפים אל הטוב, או נוגדים את הטוב, כלומר אין הדבר ניכר אלא מהיפוכו או מהופכו, כלומר מהחושך אתה מכיר את האור. אז הרע הוא רע לא מצד שהוא חלק מהטוב, אלא מצד שהוא מנגד את הטוב, ולכן זה מעצים אצלי את הטוב, אבל הוא עדיין רע. אפשרות אחת. או אפשרות שנייה, שהרע הוא השעון המעורר של הטוב, הוא מעורר את הטוב. למשל, כן, נתן דוגמה, בחור לא קם לתפילה יום אחד, יש לו תירוץ, יש אנטי מוחה. יום שני היה קר בלילה, יום שלישי השעון מעורר לא צלצל, יום רביעי עוד כל מיני תירוצים, הלאה, שבוע לא התעורר, יפה, ביום השישי התעורר. נו, מה קרה עכשיו? אז אפשרות אחת שכל הכישלונות שהיו עד עכשיו זה היה הכוח המניע אותו, יאללה קום, תפסיק עם התירוצים. אז הרע יכול להיות כאנטיתזה, כמנגד לטוב, ואז הטוב יותר מתברר, יותר מתעצם, או שהרע יכול להיות שעון מעורר של הטוב, יכול להיות מדרגה יותר עמוקה, יכולה להיות שיש ברע עצמו עומק של טוב, זה כבר סוגיה יותר מסובכת. אז אם אדם עולה לעלמא דייחודא, לעולם של מדרגת בורא, ממילא אז הוא באחדות, אז הוא באורגן אחד, אז הוא בהרמוניה, אז גם הרע הוא מצטרף ברמות שונות להיות חלק מהטוב הזה, ואז הוא לא מיואש, ואז הוא לא נבל מהרע. הוא מבין שגם החלקים החסרים בחיים שלו הם חלקים מצטרפים, כניגוד נותן ערך לצד השני, או כמעורר, או יותר עמוק המתקה, מה שנקרא וכו'. לכן וכשהוא שב מהווה מיד מתרצת עליו הוראה והיה של עמד ייחודה, שהכל מתרגן בו לחטיבה אחת, ובקישור הכללי אין שום רע כלל, כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו משני הצדדים שהזכרנו, ולהרים עוד יותר את תקרת ערכו, ובזה נעשים הזדונות לזכויות ממש ולא רק לשגגות, כמו תשובה מהירה, כי באמת הזדון הופך להיות חלק מצטרף. מה אני רוצה להגיד? זה רק משפט אחד, שככל שאדם מתפתח באמת בעולם התשובה שלו, הוא עולה למדרגת עולם האחדות ולא עולם הפירוד. ההשלכה של זה, כמה השלכות: א', מתחיל להיות לו אופק, הוא רואה את הכל בהרמוניה, ב', הוא לא לחוץ, הוא לא לחוץ מחלקים פחות טובים, הוא לא אדיש, הוא לא מסיר אחריות. בסדר, זה הריאקציה שלילית שיכולה לצאת מזה, שאוקיי, הכל טוב, מה נשמע? הכל טוב, כן, קמתי בשתיים בצהריים, הכל טוב, כן, זה גם מצטרף, עלמא דייחודא, זה דמיונות בהספר מן השטויות, כן, אבל אחרי שהוא משתדל ועושה את מה שהוא מסוגל לעשות, אז יש איזה שקט פנימי. החבר'ה הצעירים פה יראו שככל שהשנים פה עוברות מזאת השם, ואדם עושה באמת תהליך של עומק, תהליך פנימי של עומק, תהליך עמוק פנימי מאוד, אז משהו מאוד נרגע אצלו, מתון מתון. מדינת ישראל, לאן היא הולכת? מה קורה בחברה הישראלית? מה יהיה? אחי, מה אתה בלחץ? מדינת ישראל תהיה לפני הרפורמה ואחרי הרפורמה והכל בסדר, ובסוף היא תגיע לכל מלכת כהנים ולגוף קדוש והכל טוב. לא אמרתי הכל טוב, הכל לטובה, בסדר. לכן אדם צעיר, אין צעיר אלא לשון צער, כן? אדם צעיר רואה נקודתי, רואה קטן, רואה פרטי, רואה חיצוני, רואה שטחי, ואז יכול להיות שחלקים מסוימים מהפרטי, קטן, שטחי, רע, זה אפילו הם חלקים כאלה שבאמת קשה לאדם להתמודד איתם, ואדם יאש אותו. אדם גדול, הוא רואה את הכל כמערכת אחת, כתמונה אחת. רבותיי, זה מושג התשובה, זה חייב להיות ברור. תשובה זה לא רק להוסיף עוד רבע שעה בסדר הרם, או לברך ברכת המזון מברכון, עם כל הכבוד לזה, וצריך לעשות את זה, לא אמרתי שלא, אבל שאיפת התשובה, שאיפת הופעת התשובה בפרט ובאומה, זה משהו הרבה יותר גדול, וזה מה שישיבה אמורה לייצר. ישיבה אמורה לייצר כמה שניתן עלמא דייחודא ולא עלמא דפירודא. כמובן תהליך ארוך שיהיו בו הרבה עליות ומורדות, זה בסדר, כן? אז זה רק רציתי להשלים שמה שרב כותב בתת ב', נחזור אלינו רגע. אופק ההבטה מתרחב על ידי התשובה, ולכן כל הקמטים שדיברנו עליהם פעם שעברה הם מתיישרים ומתפשטים, וכל גילויי החיים הקטעיים, הקטע של החיים, כן, הקטעים של החיים, הם מתגלים בהשלמה במרוץ כל הדורות, מה שדיברנו פעם שעברה. כל זה, במילים אחרות, זה בעצם תלוי במבט האחדות או במבט הפירוט. חבר'ה, להגיב, לא באתי פה להרצאה, להגיב, שאלות, אי הסכמות, טענות, כן. אם אין שאלות, אז או שאני מסביר לא ברור, או שאתם אדישים. בחור שיבה לא אמור להיות אדיש. כן.
מה
שואל יוסף, מה מביא למה? מה הסיבה, מה התוצאה? האם אופק אהבתה או האם אלמא דייחודא? אני מעדיף להגיד ככה, אני עונה לך קצת מתחמק, אבל זה לא מתחמק, זה אמיתי. אני אומר לך ככה, מה מביא למה או מה בונה את זה? ישיבה אמורה לבנות את זה. הרב ניסים, מותר לי להגיד משפטים קצת חריפים, כן או לא? פה רב ניסים, התבלבלתי איתו, סליחה, רב ניסים, לא, סליחה, דומה לו, סליחה, אח שלו? לא, בסדר, חבר'ה, מותר להגיד משפטים חריפים? מה? אני אומר את זה חריף, סליחה. אם בחור ישיבה, יוצא מהישיבה, מתוך מבט ומדרגת חיים של אלמא דפירודא, אז מה הוא עושה בישיבה? מה הוא עושה בישיבה? למד כמה דפי גמרא, יפה מאוד, סיים כמה ספרי אמונה, חזק וברוך, התנדד בתפילה, צעק עננו, חזק וברוך. ואכל כמה שניצלים, ואכל צהריים, יפה. נוסע עוד. מה? סליחה? מה הוא עשה? כל מגמת התשובה, אז אתה שואל מה קודם למה? ישיבה אמורה לבנות את זה. איך? לאט לאט. בסדר יום סיזיפי, שלפעמים אתה לא רואה את התוצאות המיידיות, מה זה לפעמים? תמיד אתה לא רואה את התוצאות המיידיות שלו. כן? אבל לאט לאט התודעה מתבררת, הרצונות מתבררים, ההתנהגות משתנה, סדרי החיים, הכל משתנה. מה שטוב מהחיים השלב א' לוקחים, מה שפחות טוב שמים בצד. לא רלוונטי כרגע. עכשיו, אחרי כל זה, בואו נחזור לדף שלפניכם. תסתכלו רגע בפסקה ג', פרק י"ב, פסקה ג', הפסקה השנייה אצלכם בדף. אומר הרב, התשובה כמה... עכשיו, הרב מדבר על זה מנקודה קצת אחרת שדיברנו עליה בשבוע הראשון, וזה ממש מתחבר לשבוע הראשון, לא השבוע השני של שבוע שעבר. אומר הרב ככה, התשובה כמה נחוצה ונכבדה היא להאיר את אופק החיים כולם. אז בפסקה הראשונה אמרנו אופק המבט. עכשיו זה אופק החיים, יותר כולל, יותר שווה. אז התשובה היא נחוצה, היא נכבדה, מלשון כבד, היא חשובה. מצד מה היא חשובה? להאיר את אופק החיים כולם. יפה. כלומר, מתי צריך לעשות תשובה? כשמשהו פה תקוע, כשמשהו פה סתום, כשמשהו פה אטום. עכשיו שימו לב לאן הרב לוקח את זה בפסקה הזאת. אומר הרב, הצינורות הרוחניים נסתמים מפני חטאת האדם. כשאדם חוטא הוא סותן תנועה של מדרגת בורא אליו מלמעלה למטה. אין בורא, כמו שאמרנו בהתחלה, יש נברא. ואז ממילא הצינורות הרוחניים סתומים. צינור סתום, מי שפעם היה בצינור סתום ראה צינור סתום, ראה את התוצאה של צינור סתום, זה לא נעים. צינור סתום, מחילה מכבודכם, זה הצפה של ביוב. זה צינור סתום. אם סתום שמה, באיזשהו שלב הביוב נע בצינור, מגיע לנקודת הסתימה, חוזר אחורה, מחפש נקודת יציאה, מתפרץ, הצפה. נכון? ככה נראה צינור סתום. זאת התוצאה שלו. אז אומר הרב, צינורות זה גם ביטוי בקבלה, כידוע. הצינורות הרוחניים של אלמא דאחדותא נסתמים מפני חטאת האדם. ואז, הצמאון האלוקי וכליו כולם, כל השייכות אל האלוקות, השייכות אל הצמאון האלוקות, ההופעות המעשיות של הצמאון הזה, הצמאון האלוקי וכליו כולם, כל הכלים שמופיעים את הצמאון הזה, שהם, מה זה הכלים? הערות המוסר המעשי והתכוני במהות הנפש, לא המוסר לא רק המוסר, אלא כל מה שהוא הופעה אלוקית, בין כתכונה ובין בפעולה, מעשי ותכוני, כל זה מפרפר הוא, מתחיל לפרקס ולהתנועה תנועת חיים וחוזר ונופל. זאת אומרת, זה נורא מה שכתוב פה. זאת אומרת, אדם שהוא לא שייך לאלמא דייחודא, כי הוא חוטא, ואז הוא ניתק את עצמו מהאחדות והוא באלמא דפירודא, ממילא הצינורות מתחילים להיסתם. הצינורות מתחילים להיסתם, יש הצפה. איך מתגלה הצפה בנפש האנושית? דברים חמורים. האדם מתחיל לפרפר. דרך אגב, תעשו גזור והדבק למדרגת ציבור, חברה מתחילה לפרפר. דברים שהיו מאוד מאוד יסודיים, קיומיים, פשוטים, אלמנטריים לחברה, פתאום מזדעזעים, מטלטלים, שום דבר לא ברור, הכל אפשרי. בסדר? מנהל גימנסיה הרצליה מתפטר כי לא אפשרו לעשות טקס של 200 חתימות, משהו כזה, פלוס, של חבר'ה בני 18 שהם מסרבים להתגייס לצה"ל. סירוב פקודה ציבורי בטקס. מישהו אין זה על דעתו? העלינו את זה על דעתנו להוציא את הכסף ממדינת ישראל, לסרב פקודה, לעשות שביתה בעולם הרפואה וכולי, זה הדרך? דברים שהאוזניים לא שמעו. גם במצבים הכי קשים באוסלו, בגוש קטיף, לא העלינו את זה על דעתנו, והיו תקופות מאוד קשות, שתקופות שנגדו את העקרונות ואת הערכים היותר בסיסיים שלנו. מישהו עלה על דעתו את זה? והנה אתה רואה פה שהכל מתערער. למה הכל מתעורר? הצינורות סתומים. לא לגמרי, סגולת ישראל תמיד חייבת קיימת, בין הנמונה שלוש נקודות, בסדר? אבל בפועל, בעולם הבחירה, אתה רואה צינור סתום. ואז שצינור סתום, אין על מדי חודה, אין השפעת בורא. אין השפעת בורא, יש על מדי פירודה. על מדי פירודה יש חלקים רעים. חלקים רעים עומדים בפני עצמם. עומדים בפני עצמם והולך ומחריף כל מיני. אני מתקן אתכם את החדשות של עוד שבועיים. כל זמן שלא תהיה תשובה בישראל, זה ילך ויחריף. כמו שאמרנו פה אלף פעמים, מציונות חילונית זה ילך לציונות, למדינת כל אזרחיה, וממדינת אזרחיה זה ילך למדינת כל חתוליה, עד כדי הרס עצמי שאנחנו, זה לא יקרה, השם איתנו, כן, אבל לפחות בעולם התודעה והמעשה ככה זה נראה. לשם זה הולך. כי הצינור סתום. ואם נדבר רגע בהלכות יחיד, אדם בישיבה, בחור בישיבה, אם הוא לא מוכן לעשות תשובה ולהתרומם למרגעת בורא, הצינור סתום. ואז מפרפרו, האדם מפרפר, מתחיל לפרקש ולהתנועה תנועת חיים וחוזר ונופל, מפני שהאבטית, אבטית זה שתי מילים, תית עווה, כלומר יש כאן איזה תית עווה, כמו לא מבין בבניין, אבל תיקחו תית עווה, ובסוף הוא יהפך לאיזה גוש חזק, גוש ברזל כזה, אי אפשר לפרוץ אותו. כן, אבטית, תית עווה. מפני שהאבטית של זוהמת הפשעים מכביד עליו. מכביד על מי? על האדם או על החברה. עכשיו הרב עולה למדרגת החברה, יותר חמור. ולא רק חטאת האדם היחיד, כי אם ביותר חטאת הציבור. מה קורה כשיש חטאים לציבור? בעולם התודעה, בעולם המעשה, זה הרבה יותר חמור. רבותיי, אני רוצה רגע להגיד משהו חשוב, נקודה יסודית מאוד. בחור מגיע לישיבה לא רק כדי לטפל בעצמו, לפתוח את הצנרת ולהתאחד עם מלמדי ייחודה, ואז כל החיים שלו בדור השם יהיו בכיוון. בחור מגיע לישיבה כדי לקדם את כלל ישראל, לקדם גאולה בישראל, לקדם תיקון עולם. יש לכל אחד מאיתנו פה אחריות לפתוח את הצנרת. מי יפתח את הצנרת? מי? ההוא בשנקין ששותה עכשיו כוס קפה ומגדל שתי ארנבות ושפן? מי? לצערנו, מי יפתח פה את הצנרת? בחור שבעה בשבעה סדרות, בתנאי שהוא לא נשבר מהיום יום העמוס, המחייב, המטיל אחריות בבניין הרוחני, בלימוד, בקביעות של הלימוד, בעמקות הלימוד, ברציפות הלימוד, בהתמדת הלימוד. וזה זה תלוי. מי שבא לפה לעצמו להיות אגויסט רוחני, תבוא על הברכה, בסדר, בסוף אדם קורא אצל עצמו, משם הוא מתחיל. אבל מי שמבין שיש פה חטאות הציבור, וחטאות הציבור צריך תיקון גדול, ומי שלוקח אחריות על התיקון הזה זה אנשים גדולים שמבינים שיש להם אחריות. הרב כאן מדבר בהמשך, יחידי הסגולה המקווים לאור השם סובלים מחטאת הציבור כולו. אדם שהוא באמת כללי והוא בעל מדי ייחודה, הוא לא רואה את עצמו כנפרד בין הציבור, לכן החטאות של הציבור גם הוא סובל מהם, ולכן הוא עסוק בלתקן אותם כמה שהוא מסוגל לפי מדרגתו. כל אחד למדרגתו. אף אחד לא אמר לכם לכו תפגשו עם טייסים ותשפיעו עליהם, תחזירו אותם בתשובה. לא אמרנו את זה. אבל כן, שכל אחד במקום שלו יעשה את העבודה כמו שצריך, ולא יחפה ועושה בערך או בכאילו על יד. לא, לכן יחידי הסגולה המקווים לאור השם סובלים מחטאת הציבור כולו. אהבתם אל הכלל עזיזה אליהן חקר, היא מלאה, שלמה וכו'. עצמות הטוב שבנשמתם הורגת דווקא אל הטוב הכללי, כי הם מבינים שבזה הכל תלוי באלמא דייחודא. והכלל כשהם נמשכים אליו, עכשיו כשהם נמשכים אל הכלל, אל הציבור, אז יכול להיות, הרי הוא עלול לטמא אותם במגעו, הרב משתמש בביטוי הזה, תומת מגע, מפני החטאים הנדבקים בו. כלומר, יכול להיות שכשאדם עוסק בצורכי הציבור, אז יש לו גם, הוא מושפע מזה, נכון? טוב, זה לא בשלב שלכם אולי כל כך, אבל צריך להכיר את התופעה הזאת. אמנם צדיקי אמת סובלים הם ברצון את כל הסיתומים. למה? כי הם יודעים שהם בזה עסוקים, הם הולכים לתקן את זה, לא רק של הפרט, של האומה, של האנושות, של ההיסטוריה, של תיקון עולם. ולכן כל האיסורים החומריים והרוחניים הם מוכנים לסבול ברצון. אמנם צדיקי אמת סובלים ברצון את כל הסיתומים, כלומר כל האיסורים החומריים והרוחניים, ובלבד שיבואו למטרתם להשכיל ולהיטיב, להרבות טוב ואור קודש, לפלס נתיב שלול לאור השם ונעמו, שיכנס ישר בכל לב ורוח, למען יתנגוע כל לטוב השם, למען ישמח השם במעשה. רבותיי, אני רוצה להעיר עוד הערה פה, אם אנחנו כבר רק מוסיפים על פעם קודמת, עוד הערה. מי שיש לו אורות התשובה, תחזרו שוב רגע לפרק י"ב ברשותכם, תסתכלו רגע פסקה ד' שורה, אפשר בעל פה גם להסתכל. לכאורה המשפט הזה של הרב לכאורה לא ברור, אבל זה בדיוק הנושא שאנחנו עסוקים בו. ד', כל חטא, אפילו הקל שבחטאים, שלפי מה שאמרנו עכשיו הוא מורד אותנו לעלמא דפירודא, הוא ממלא צינורות סתומים, וכבר נסביר את זה יותר, כל חטא אפילו הקל שבחטאים מטביע בקרב האדם שנאה לאיזו שנאה סליחה, לאיזו בריאה, ועל ידי התשובה חוזרת אהבה להעיר. מה כתוב פה? אדם חוטא, אז החטא הזה אומר הרב, תדע לך, זה מעורר לשיחה שנאה לאיזושהי בריאה. מה הקשר? אני חוטא, בסדר, הבנתי, הצינור סתום, הבנתי, אוקיי, צריך עכשיו לפתוח את הצנר, הבנתי, לעלות לעלמא דייחודא מעלמא דפירודא, בסדר. מה זה קשור לשנאה? אני אגיד בשפה מצחיקה לחלוטין, בסדר? אדם חוטא, הוא יוצא החוצה מבית המדרש והוא שונא את עץ דקל מספר אחד. קל וחומר שונא אדם אחר. מה הקשר? וכשהוא עושה תשובה חוזרת האהבה להעיר. מה הקשר? רבותיי, כאן אנחנו פותחים עוד סוגיה שגם היא חלק מהתהליך שכולנו פה עוברים, ואני חושב שבתקופה הזאת חייבים להעיר את ההערה הזאת, כי זו נקודה מאוד יסודית, וגם לצערנו הרב רואים את זה מאוד היום, ולכן אני גם מוסיף את הנקודה הזאת. מה זאת אהבה? הרב מדבר כאן על אהבה ושנאה. אנשים חושבים בטעות שאהבה שווה, אני אומר, אני מתמקד רגע בזה, ותכף נחבר את זה לכל מיני כיוון עד עכשיו. אנשים חושבים בטעות שאהבה זה רגש. לכן אני מרגיש כלפיך אהבה, או לא מרגיש כלפיך אהבה, אולי חס ושלום, שנאה. לא נכון. הרב כותב בתחילת מידות ראייה ערך אהבה, משפט, פרק אהבה, פסקה א', אומר הרב, אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. לא הבנתי שום מילה במשפט הזה. אהבה צריכה, זאת אומרת, ממתי צריך? זה דבר הכרחי. כדי שאוטו ייסע צריך שיהיה מנוע, כדי שאוטו ייסע צריך שיהיה ארבע גלגלים, צריך, זה דבר הכרחי. אהבה צריכה. אם אהבה זה רגש, אני לא יכול להכריח על רגש. מה זה צריכה? או שקיים או שלא קיים. דרך אגב, יש שאלה גדולה של כל הראשונים, אם מצוות אהבה או מצוות אהבה שבתורה הן מצוות רגשיות, כלומר שמקורן הוא הרגש, איך אפשר לצוות על זה? כמו ואהבת את השם אלוהיך, כמו אהבתם ואהבתם את הגר, כמו ואהבת לרעך כמוך, איך אפשר? הרי זה רגש, או שאני מרגיש או שאני לא מרגיש. מעשה ובחור, מעשה אמיתי, מעשה ובחור שיצא עם בחורה, בול מה שהם צריכים, הכל תפור מאה, רק הייתה בעיה אחת, שלא הייתה תנועה רגשית, אין רגש. יפה, נו, מה עכשיו נאמר לזוג הזה? תנסו לראות את הרגש. ניסו, נפרדו, חזרו שוב פעם, ניסו עוד פעם, נפרדו עוד פעם, חזרו עוד פעם, לא זז. אין, הרי התנועה הרגשית לא נמצאת. חבר, זה קצת מפריע שם למעלה. חבר, התנועה הרגשית לא הופיעה. יפה. מה אתה אומר, זוג הזה יכול להתחתן או לא? מה אומרים? לא. ומי שיגיד לו, אחרי החתונה זה יסתדר, מה תגידו? לא? לא יסתדר. יהיה יותר גרוע. בסדר? לכן, נו, אז מה אתה רואה? אתה רואה שאתה לא יכול לצוות על רגש. הם מאוד רצו שיש שם רגש. זה בדיוק מה שהם, זה אחד השני בול מבחינת כל הבחינות. האישיות, השאיפות, התכונות, הכל מתאים. רק יש בעיה אחת, אין רגש. אז בוא נצווה על הרגש. נכריח שיופיע הרגש. אתה לא יכול. רגש שהוא קיים, או שהוא לא קיים. יותר עמוק מזה. הרב כותב בכמה מקומות, המהר"ל מעמיק בזה מאוד, שרגש זה דבר שהוא התפעלות מן החוץ. האדם מרגיש, האדם שהוא נפעל מן החוץ. כלומר, הלכתי ברחוב, ראיתי חס ושלום חתול נדרס, הנפש שלי התלטלה, והרגשתי רגש של חמלה. אבל אם לא הייתי רואה את החתול הזה נדרס, לא הייתה מתלטלת לי הנפש. לא הייתי מרגיש רגש של חמלה. הרי היה שחבר שלי לא הרגיש את הרגש הזה, ואני כן הרגשתי, כי הוא היה, אני הייתי בסיטואציה, הוא לא היה. אז רגש זאת התפעלות מן החוץ. נו, אז אי אפשר לבנות את הדברים שהם התפעלות מן החוץ, זה דבר משתנה. ואיפה אני יודע מה יקרה אותו? דקה. אז זאת שאלה אדירה של כל הראשונים. האם רגש, איך אפשר לצוות על מצוות שברגש? כמו למשל, מצוות אהבה. לכן מה זאת המילה צריכה? אהבה צריכה. לא מבין את הקשר בין המילה צריכה למילה אהבה. ב', אהבה צריכה להיות מלאה בלב. אהבה צריכה להיות מלאה, לא רק בפעולה של אהבה, בלב. מלאות של אהבה בלב. 100% אהבה בלב. מי יכול להגיע למצב של 100% אהבה בלב? למי? סוף המשפט. אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. הלב שלי צריך להיות מלא אהבה לכוס המים הזו. תודה רבה. למיקרופון הזה. איזה מין משפט זה? וככה רב פותח את מידות הראייה, ערך האהבה. רבותיי, אלא התשובה היא פשוטה. נכון שלאהבה יש ביטויים רגשיים וביטויים מעשיים, זה נכון. אבל האהבה ביסודה, בהגדרתה, היא לא רגש. ולכן ודאי שחובה לצוות על זה. מה זו אהבה באמת? האהבה זאת הכרת הערך, הערכה. כשאדם מעריך משהו, הוא אוהב אותו. דרך אגב, הרב כותב באחד המקומות בעיניי, שאיסור בל תשחית, זה אסור להשחית, כי יש לדבר הזה ערך. אני מתקדם עכשיו. מה הערך של כל דבר שבגללו אני מעריך כל דבר? האינסוף האלוקי שקיים בפנים. לא משנה כרגע אם זה אדם, אם הוא בוחר להופיע את האינסוף האלוקי, אם זה חי צומח דומם שזה חסר בחירה, אלא זה קיים בו ולא בטוח שמתגלה בפועל. לא משנה. האהבה היא תוצאה של הערכה. הערכה של מה? של האינסוף האלוקי הקיים שם בפנים, שהוא הדבר עצמו, שהוא מחיה את הדבר, אתה מחיה את כולם. לכן, אם האהבה היא תולדה של הכרה אמונית, עובדה זאת הגדרה חשובה, אם האהבה היא תולדה של הכרה אמונית שיש אינסוף אלוקי בכל סוף, ממילא ברור שכשאדם עושה תשובה, הוא עולה לאלמא דייחודא, אז ברור שהוא מכיר את הערך האלוקי שיש בכל יש. אז הוא אדם אוהב, אבל לא אוהב אהבה רגשית, חיצונית בלבד, או אהבה של תאווה, שזה בכלל לא אהבה. אלא אהבת עומק, אהבת אמת. הוא אוהב ומעריך את מה שיש שם בפנים, את האלוקי שיש שם בפנים. לכן כשאדם עושה תשובה, הוא בעלמא דאחדותא. בעלמא דאחדותא, גם הרע מצטרף אל כל הטוב. ממילא אתה גם אוהב את הכל, אבל את מה אתה אוהב? אני מדבר על בני אדם. יכול להיות שאני לא אוהב את הדעות שלך, ולא אוהב את המעשים שלך, ואני נלחם בדעות שלך ונלחם במעשים שלך, אבל אני אוהב את סגולתך האלוקי, את האלוקי שקיים בכלל ישראל ובפרט ישראל, לזה אני אוהב. עכשיו מה קורה כשאדם חוטא? כשאדם חוטא הוא מתנתק מהצינור, הוא סותם את הצינור, נכון? אז הוא מתנתק מהמקור. מתנתק מהמקור, אז אתה לא רואה את הערך האלוקי. אתה לא רואה את הערך האלוקי, אז יכול להיות שאתה תתמלא סינה להרבה בריאות. ברור. זה שהיום אנשים מדברים, אני לא אוהב אותך, אני שונא אותך, אל תקרא לי אחי, אתה לא אחי. מאיפה זה בא?
איך הגענו למצב כזה? מאיפה זה בא? אני רוצה להגיד משפט אחד מקדים. ככל שהגאולה מתבררת, נחיצותה של תורה ושל תשובה באומה, בכלל ובפרטים, הולכת ומתעצמת. ואז אתה רואה למשל תופעות כמו שאני לא אח שלך ואל תקרא לי אחי, ואתה עומד נדהם, איך זה יכול להיות? לפני 5 דקות קפצנו על הרימון ביחד, איך זה יכול להיות? תשובה, כי יש חטא בעולם, אולי אתה חוטא חפה שלו, ואז אתה ניתקת, התנתקת מלמד פירודה, התנתקת מהמקור האלוהי, אתה לא רואה את איך האלוקי החיובי שיש בכל יש, אז אתה שונא. בחור ישיבה עולה מאלמד פירודה לאלמד אחדותה, לאלמד ייחודה. בחור ישיבה יש לו אופק של מבט, יש לו הכללה. בחור ישיבה הוא בחור אוהב, לא שונא. לכן לא להיכנע לכל השיח שיש היום. זה לצערנו הרב, זה דעות כאלה ואנשים כאלה, אחינו בשרנו, שאנחנו אוהבים אותם, מאבק גמורה כמו שאנחנו אומרים עכשיו. אבל צריך להבין מאיפה זה נובע. לכן הרב כותב, וזה אנחנו מסיימים, כל חטא, אפילו הקל שבחטאים, מטביע בקרב האדם, מטביע ראשון טבע, טבע חיצוני כמובן, מטביע בקרב האדם, שנאה לאיזו בריאה. לפעמים השנאה היא יכולה להיות כלפי אדם, שאני יכול להסביר לעצמי למה אני שונא אותו, כי הדעות שלו מקולקלות וזה נזקים הוא גורם, ולפעמים השנאה יכולה להיות כלפי הקוס מים הזאת. יש אנשים קמים בבוקר עצבנים, כועסים, שונאים. אחי, למה? השמש העירה, הציפור מצייצת, סדר בוקר התחיל, כוס מים, איזה יופי, איזה עולם נפלא. למה אתה שונא? למה יש לך עין שלילית? למה אתה ביקורתי כל היום? למה אתה כועס? תשובה, כי אני חוטא, כי התנתקתי מלמד די ייחוד. ואז ממילא אין לי אופק של חיים, ואז ממילא הרע עומד בפני עצמו, ואז ממילא אני שונא, ואז ממילא אני מיואש, וכל מה שדיברנו פה. לכן סיכום, כל חטא, אפילו הקל שבחטאים, מטביע בקרב אדם שנאה לזו בריאה. מה קורה כשאדם עושה תשובה? מתחבר ללמדי אחדות. ואז מה קורה? ועל ידי התשובה חוזרת האהבה להעיר. למה? כי אתה רואה את הבורא שנמצא בפני. פעם מישהי בשיעור אמרה לי הברקה, וזה נסיים, למה בריאה נקראת בריאה? הבריאה, העולם הזה שנברא את הברובה, למה בריאה נקראת בריאה? עכשיו הברקה, כי גם כשהיא חולה היא בריאה. שמעתם את הברקה? גם כשהבריאה נראית חולה היא עדיין יש לה בריאות, היא בריאה. למה? כי הבורא נמצא שם בכל מצב. חוץ מהמלך זה סוגיה חדשה, זה רק מהרשמה. טוב, שנזכה להיות בריאים, שנזכה להיות בעלי תשובה, שנזכה להיות על מדי אחדותא דייחודא, ואז ממילא אופק אהבתא, וממילא מלאי אהבה, וממילא הרע יצטרף לטוב, וממילא נחיה חיים הרמוניים וכוללים, וממילא מתון מתון, הכל כלול. בסדר חברים, שבוע הבא אתם עושים שיעור לקראת ראש השנה? מה? בלי נדר. טוב, ברוכים תהיו.